הנקודה לטעמי הכי חשובה שדיברנו עליה עד עכשיו. מה ייצר את זה שיצר בך כזה שינוי שהפך חודש בעסק לתחילה של מגמה של שיפור, כאשר למעשה לא עשית מעבר חיצוני, אלא אפילו התחלת לעבוד הרבה פחות, אבל התוצאות קפצו. מה קרה שם?
מה שמוביל לכל תוצאות במציאות שלנו, השורה התחתונה זה לקבל החלטה, אוקיי? מה שקדם להחלטה הזאת זה תהליכים שאני כל הזמן עושה עם עצמי, מה שאני מלמדת את הלקוחות שלי זה מה שאני עושה בעצמי. היה לי ברור שיש איזושהי נקודה שהיא לא עובדת כמו שצריך. once זיהיתי את הדבר הזה, ראיתי אותו, שמתי אותו על השולחן, אמרתי אוקיי, לא, אתה יודע, עושים, מסתתרים ולא רואים, שמתי את הדבר הזה על השולחן, פתרתי אותו עם עצמי, קיבלתי החלטה שזהו, אני שורפת את כל מה שמאחורה, אין לי לאן לחזור. זה או קדימה או קדימה. וכשאתה מקבל את ההחלטה הזאת וברור לך שאין עוד אופציות חוץ מלהצליח במקום הזה, הכל מתנקז לשם. לא יעזור, זה חוק עולם, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל כשאתה נמצא במקום מאוד מדויק ומאוד מחובר לעצמך ופועל במקום הזה, זה משתקף לך בחוץ, בכל תחום בחיים דרך אגב. נורא קל לראות את זה בעסק, כי זה מקבל ביטוי פיזי, אבל בכל תחום בחיים זה עובד ככה.
זאת אומרת, באותו רגע גם קרה לך שיפורים, נאמר, בזוגיות, עם הילדים, עם המשפחה, עם הקהילה, עם חברים וכו' וכו'?
חד משמעית, תגובות שקיבלתי בעסק, זמן פתאום שהיה לי עם הילדים, ואיזה כיף עם היותר בבית, ונוסעים ועושים וכאלה, חד משמעית, חד משמעית, זה כאילו, זה חותך את כל הרבדים. זה לא שאתה מקבל החלטה וזה משפיע ספציפית רק על דבר אחד, זה רוחבי לגמרי על החיים שלנו.
זה מאוד חזק. זאת החלטה שמשנה את החיים, לכאורה את העסק למעשה את החיים.
זה החלטה אבל שתומנת בחובה גם את הפעולות, זה לא להחליט ולהישאר לשבת על הגדר, זה להחליט ולקפוץ למים, אין לי מושג מה יש שם ואיזה יצורים אני אתבוש שם, אבל אני אצלח את השחייה הזו, no matter what.
ברוכים הבאים לפודקאסט הקופי הטוב בעולם. כאן אנחנו מגלים איך מילים נכונות מייצרות כסף גדול ומאפשרות לכם לבלוט מעל אוקיינוס המתחרים. אני ישעיהו ריב, קופירייטר ממיר, ובכל פרק נפגוש יחד את המומחים יוצאי הדופן שבאמצעות המילה הכתובה גרמו לעסקים שלהם ושל אחרים לצמוח ולשגשג. נחשוף כאן את שיטות הפעולה וכל יתר הטריקים המקצועיים שיכולים לגרום גם לעסק שלכם לצעוק לגבהים עסקיים אחרים. לפעמים הם ידברו יותר ממני, לפעמים ננתח case studies מרתקים מהעולם, ולפעמים נביא את המידע והטיפים הפרקטיים ביותר, גם היומיום העסקי שלי, שבו אני מייצר דפי מחירה ומשפחי שיווק ממירים לבעלי עסקים שרוצים לבלוט מעל כולם. בואו נצא לדרך ונגלה יחד את המילים שהופכות להשפעה ולכסף גדול. אז יאללה, בואו נתחיל. שלום עידן ברגר.
אהלן, אהלן.
מה שלומך?
שלומי מצוין, תודה רבה.
איזה חיוך ענק, כיף לקבל את פנייך, כיף להיות
כן,
פה.
כן, כיף להיות פה, אני ממש מתרגשת.
ענק, אז זו התרגשות משותפת. עכשיו אני אציג אותך בכמה משפטים. אז עידן ברגר נשואה ואימא לחמישה ילדים מהממים. חמישה נכון. ילדים, זה קהל רב.
בהחלט.
אני גדלתי במשפחה של ארבעה ואני טוען שזה הרבה ילדים. מלמדת אנשים עם סוכרת וטרום סוכרת להוריד את מדדי הסוכר ולהעיף את המחלה הזו מהחיים שלהם. בנוסף, היא מלמדת נשים לרדת במשקל ללא דיאטה. אני חושב שזה פשוט, יש פה המון 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 שוק. המון אנשים שזה מה שקורה בחיים שלהם. והדרך שבה היא עובדת משלבת שני עולמות, חיצוני ופנים. במישור החיצוני, היא מלמדת שינוי תזונה שמאפשר לגוף לרפא את עצמו, להתאזן ולתפקד בצורה מיטבית. נפלא, זאת אומרת בעצם בלי תרופות, תזונה, אולי פעילות פיזית, תכף נשמע, משמעת, מצב רוח, שינה, כל הדברים הבאמת חשובים. והמישור העמוק יותר שהיא עוסקת בו, תקשיבו טוב, הוא עבודה פנימית על האמונות והרגלים שלנו, במטרה לעצור הרגלים שפוגעים בנו ולייצר הרגלים מיטיבים, שמקדמים אותנו לעבר המטרות שלנו, ומאפשרים לנו לחיות חיים טובים ובריאים, החיים שכל אחד מאיתנו ראוי להם. אז זה נשמע מאוד מאוד גדול, ואני מאוד סקרן גם בתור בן אדם שסובל מאוד בסוכר, לשמוע איך בכלל הגעת לזה. כי זה נשמע כמו שליחות.
כן. זה בהחלט שליחות מבחינתי. הגעתי לזה מבעיות אישי שלי, שהתחיל מבעיית משקל שחייתי איתה רוב שנות חיי, עודף משקל כמובן, לא תת משקל, וזאת הייתה מלחמה מתמדת במשך כמה עשורים טובים. מצב בריאותי שמושפע מהדבר הזה. למדתי, חקרתי, התנסיתי, אני לא חושבת שיש איזושהי דיאטה, ספר בארץ, בעיקר בחול, שלא לא ניסיתי בעצמי על גופי, ובסופו של דבר מצאתי את הדרך לעשות את זה, דרך שפויה, דרך נורמלי, דרך שאני יכולה לחיות בה. ירדתי ל-40 קילו.
40 קילו?
40 קילו.
כן, אבל כמה זמן שומעת על זה כבר?
כבר כמה שנים טובות.
40 קילו זה הרבה, זה המון.
זה המון, כן.
יש לי שאלה שעולה בי באופן אינטואיטיבי. היית אומרת שאורח חיים לא מיטבי או לא מיטיב, סוג של התמכרות? זה נחשב סוג של התמכרות? בעינייך? בתפיסה?
לגמרי.
אורח חיים של התמכרות? לגמרי. אז עכשיו יש לי שאלה שישר קולט אותנו לתוך הביזנס, לא תכננתי, כמו שאנחנו יודעים, תכנון פה, אנחנו בשיחה, לא בתכנונים ותאומים. האם את רואה בעסקים שלא מצליחים, האם את רואה בעסקים שהם לא מצליחים, גם סוג של התמכרות להרגלים לא מיטיבים?
וואו, האם אני רואה בזה סוג של התמכרות של הרגלים לא מיטיבים? בבסיס של זה, התשובה היא כן, היא כמובן כן. תראה, בתפיסת העולם שלי ככלל, החיים שלנו על כל הרבדים שלהם, הם סוג של מראה, סוג של השתקפות של מה שקורה בתוכנו פנימה.
כן.
ולכן, מהבחינה הזאת, גם העסק שלי, הוא השתקפות של מה שקורה בתוכי פנימה, ברמת המחשבות, אמונות, הרגלים, אתה יודע, דפוסים שאנחנו מסגלים לעצמנו, והרבה פעמים אנחנו לוקחים את הדברים האלה גם ממקומות אחרים, ואז מכניסים את זה לתוך העסק, ואז הדבר הזה, במידה והוא לא משרת אותנו, אז הביטוי של זה במציאות זה שהעסק לא עובד כמו שצריך, ואז העבודה תמיד היא פנימה.
אני שואל את זה כי בסוף אני מנסה להבין גם אצלי וגם אצל לקוחות שלי, וגם אצל אנשים בכלל, אני מנסה להבין. וזה נורא מסקרן, אני לא אקרא לזה מה גורם לבן אדם להצליח בעסק, אלא מה גורם לבן אדם לחיות חיים שהם חיים שהוא רוצה לחיות. שהחיים שהוא רוצה לחיות כמובן זה גם תזונה וילדים ומשפחה, וכמובן שזה גם העסק. והדברים האלה כל כך קרובים, כי בסוף תזונה זה הרי מצד אחד אנחנו מזינים את עצמנו באוכל ובשתייה, מצד שני אנחנו מזהים בצנו בשינה, בלראות סרט טוב, בלכת להופעה, ברשמים. והאמונות שלנו הם סוג מאוד משמעותי של תזונה. רמת המתח שאנחנו נמצאים בה, שמאוד נגזרת מהאמונות שלנו, היא גם. אז
זה אני, גם, זה סוג של תזונה פיזית ותזונה כן. מנטלית רגשית. אבל כל הדברים האלה זה רבדים שונים שאת כולם אנחנו מכילים. אי אפשר להתעלם מהדבר הזה. ואז אם יש איזשהו תחום, נגיד אנחנו מדברים על העסק, אבל אם יש איזשהו תחום בחיים שלי, נגיד העסקי, שהוא לא עובד כמו שצריך, זה מצביע על איזשהו חוסר איזון פנימי שקיים באחד המקומות האלה. לפעמים זה פיזי, לפעמים זה מנטלי, לפעמים זה רגשי. אבל בהחלט כן.
אוקיי, פנטסטי. אז אני פשוט, אז אולי נתחיל על זה ככה בהמשך הפרק שלפנינו. אז מה הדבר שאת, זה נורא מעניין אותי, הרי בסוף, אחד הדברים שקורים לי עכשיו עם לקוחות, לקוחות באים ומקבלים ממני, חלקם מקבלים הנחיות אישיות בשלב העסקי הזה של החיים שלי, שספק אם הוא יישאר הרבה זמן, מקבלים הנחיות אישיות, נאמר, לכתוב מיילים, לכתוב פאנלים שיווקים, כי מייל בסוף זה צורה מאוד מאוד דחוסה ומאוד מאתגרת של תקשורת, היא צורה מאוד מתוחכמת וכדי שמייל ימיר, יש צורך בידע והבנה. אבל הבנתי משהו, ואני מאוד אשמח לשמוע איך זה מתחבר לעולם שלך, אם זה מתחבר. אני חושב שאני, אני אגב, הייתי ילד שמן. אני בן גיל 12 ל-13, אני עברתי תהליך מאוד מועט של הפחדת משקל, אבל לפני זה הייתי ילד שמן, ומאוד סבלתי מזה. אז, מה שאני שואל בכתיבה, מה שאני רואה בכתיבה, שאנשים, יש חלק דרמטי שמשתנה כשאנשים נהנים מלכתוב. אבל זה כמעט בלתי נתפס שאתה יכול לענות מלכתוב למישהו שלא נהנה מזה. או למישהו שלא נהנה מזה בפן העסקי. אז אני מנסה להבין איך את מביאה אנשים, זה קורה שאנשים נכנסים למשטר או משמעת ותהליך ומצליחים גם לענות מזה?
וואו, בטח. זה אחד הדברים, זה אחת הנקודות שכאילו, זה אחת המטרות שלי בשורה התחתונה, אוקיי? וזה אחד הנקודות המשמעותיות בדרך כשזה קורה, שבהם אתה חווה כבעל עסק שאתה אומר, הנה, נגעתי בבטן הרכה של עוד בן אדם, הצלחתי לגעת בעוד חיים של מישהו. זה בדיוק החיבור של כל הדברים האלה. כי בסופו של דבר, עוד פעם, אני מדברת על הקהל שאני עבדת איתו, אז יש לנו איזושהי תפיסה של או שאנחנו אוכלים מה שבא לנו, או שאנחנו סובלים. כאילו, אלה שתי האופציות בערך. אם אני צריך לשנות משהו בתזונה שלי, בהכרח זה יהיה נורא קשה, נורא כואב, נורא לוקף.
ברור, קשה בטירוף, בלתי אפשרי, לא מספק, מציק, מפריע.
אז אני אומרת, אני באה ואומרת, בוא נשים על הדבר הזה סימן שאלה. אני לא אומרת כן או לא, אבל בתור שלב ראשון, בוא נשים על הדבר הזה סימן שאלה. אולי יש איזושהי דרך שאפשר גם ליהנות מהאוכל, גם לספק לגוף שלנו את מה שהוא צריך, כדי שהוא יעבוד כמו שצריך, ואז אנחנו רואים מדדים תקינים, וסוכר יורד, ומשקל יורד, וקוליסטרול, וטריגליצרידים, וכל מה שיש שם. זאת אומרת, ממש להביא את הגוף למצב מיטבי, וגם ליהנות מהדבר הזה. גם להצליח ליהנות מהדבר הזה, שזה כאילו זה ממש להרוויח מכל העולמות. עכשיו, זה נשמע נורא נורא אוטופי. כאילו, איך אפשר גם לאכול אוכל טעים, גם ליהנות ממנו וגם להיות בריאים? כאילו בתפיסה שלנו, או שאנחנו אוכלים מה שאנחנו רוצים, וזה מוביל אותנו לחוסר בריאות בכל מיני רמות, או שבצד השני יש סבל. ואני אומרת, לא, יש דרך נוספת לעשות את זה. וזה מה שאני מלמדת אנשים לעשות, כי אני באמת חושבת שאוכל זה אחד מתענוגות החיים. אם אנחנו לא נהנים מזה, אי אפשר להחזיק בזה לאורך זמן. זאת הסיבה שאנחנו כל הזמן רואים את הלופ הזה, שאנשים עושים דיאטה, משיגים תוצאות, זה נשבר איפשהו באמצע, יוציא עוד פעם, עולים במשקל, דתית, כאילו זה לופ אינסופי כזה. ואני אומרת, אפשר לשבור את הדבר הזה, אפשר לשבור את הלופ הזה, ולמצוא דרך שבה אנחנו גם נהנים מאוכל, גם מיטיבים עם הגוף שלנו, וגם יכולים להתמיד בזה לאורך זמן, כי זה כיף, זה טעים, זה קל, זה פשוט, זה לא מה שהכרתי.
אני לוקח איזושהי התנסות שיש לי בחודשים האחרונים, אני בחיים שלי לא התאמנתי בחדר הכושר, אני רץ בערך מגיל 14, וב-18 שנה האחרונות, פלוס חודשיים, אבל מי סופר, אני רץ כל יום. איך אפשר לא לספור יום שאתה רץ, כאילו זה הרי סבל, זה תמיד סבל, גם אם זה סבל שאתה באיזשהו שלב נהנה מנו, עדיין זה כואב. ובארבעה חודשים האחרונים אמרתי, אני הרגשתי שאני, אני עוד אותו בן 53, הרגשתי שאני צריך לחזק את הגוף הזה. הגוף הזה הוא נורא נחמד, הוא תומך בי, הוא באמת עושה, מספק לי מחשבות בהירות, סך הכל עושה עבודה, באמת, כל הכבוד, תודה רבה, אבל צריך זה, ואז נתתי לעצמי איזשהו אתגר, שאני נחשב בעיניי בהתחלה שהוא באמת לא ישים, אבל עד לאט אני מתחיל להבין שאני כנראה אגיע לזה, ואמרתי, אני רוצה לעשות 20 עליות מתח. עכשיו, פעם אחרונה שעשיתי 20 עליות מתח, אני מניח שהייתי בין 25, 24, כן? אפילו עשיתי 30 פעם אחת. אז קודם כל מה עושים? הלכתי למתח, עשיתי 3. אמרתי, וואלה, עשית 3, תקשיב, זה לא 20. זה סיבה הזאת פי 7, בן אדם, שים לב. התחלתי ללכת לחדר כושר, עכשיו אני מחפש נקודות השקל גם למה שאת עושה. התחלתי ללכת לחדר כושר, ואמרתי, אני לא רוצה לעשות עליות מתח בדרך להתאמן, כי זה מלחיץ אותי. אני רוצה להגיע לזה באימון אחר, ואז התחלתי לעשות, פשוט להרים משקולות. עניין של משיכה. למדתי משהו כמו 3 חודשים, קרה מקרה, עליתי באיזה מתח, עליתי 9 פעמים.
וואלה.
9 פעמים, זה לא 3, זה 9.
זה פי 3.
זה פי 3.
מדהים.
ונותרו עוד 11. ומאז פשוט העליתי את רמת האימונים, כאילו אני מתאמן הרבה יותר קשה. ואני רואה שדברים שהיו לי לפני 3 חודשים, היה ברור שאני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה בכלל, עכשיו אני עושה את זה כאילו, פשוט עושה את זה, והשאיפות שלי גדלו, ועכשיו אני אומר, זה יהיה מאוד מעניין מה יקרה פעם הבאה שאני עולה במתח, כי מה יהיה כשאני אעשה 20? זה מה שקרה שהרי זה מפחיד, כשאת באה ואת אומרת, את באה ניצבת לפני אימון כזה, שכמעט אימון יומי, את יודעת שיהיה לך קשה ואת יודעת שיכאב לך, ואת יודעת שאם לא תקבלי את הכאב הזה באהבה, יהיה מאוד קשה שזה ימשיך. כי בסוף להרים, כשהשריר שלך עייף, ומהר מאוד הוא מתעייף, זה כואב, ואת צריכה לעמוד לפני הכאב. אז איך עומדים לפני הכאב במשטר מזון? משטר אכילה, הרי לפעמים יש רעב לפעמים?
לא, אני לא מרשה ללקוחות שלי להיות רעבים. לא, אני לא מאמין. הרעב זה, 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 זה מנגנון טבעי של הגוף שמסמן לנו שהקיבה ריקה, שהוא זקוק לאנרגיה. זה לא, זה לא, לא שאסור להיות רעבים, אתה יודע, אבל כאילו, יש איזושהי, לא מאמינה בלהסתובב רעבים כל היום. זאת אומרת, אחת המטרות שלי בתוכנית הזאת זה ללמד אנשים לאכול בצורה נכונה וגם לפזר את זה נכון לאורך היום, כדי קודם כל להשקיט את השיחה הזאת בראש. כל הזמן השיחה על מה אני אוכל, מתי אני אוכל, מתי ארוחה הבאה, עכשיו אני רעב, עכשיו אני, כאילו,
זה הכל בעצם, זה באמת כמו שאמרת בהתחלה, זה ממש מאוד מאוד מנטלי, מנטלי, מנטלי.
זה המון, כן.
אני מחליף את השיחה.
בדיוק, זה משלב כל הזמן, תראה, כשאנחנו מדברים על סוכרת, אז יש פה ממש שני עולמות שדורשים התערבות. מצד אחד, יש פה מנגנון בגוף שלא עובד כמו שצריך, שאנחנו צריכים לתת לו מענה פיזיולוגי, שאת זה אנחנו עושים דרך שינוי התזונה. מצד שני, יש פה הרגלים, רוב האוכלוסייה שאני הבאתי את האוכלוסייה המבוגרת, 60, 65 צפונה. זה אנשים שחיים כבר איזה יום או יומיים את ההרגלים האלה ואת הדפוסים האלה, ואתה יודע, כאילו, זה לא פשוט. עכשיו, אם אתה לא נותן מענה להרגלים האלה, ואתה רק משנה את התזונה דרך תפריט או משהו, כאילו זה שינוי שהוא נורא חיצוני, הוא נורא מעל פני השטח. אז זה יכול להחזיק מעמד נהדר, כל עוד אתה במסגרת ואתה מוחזק, ויש לך צוות שמלווה אותך, אבל מה קורה אחרי זה?
כן.
והמטרה שלי זה לתת לאנשים כלים משני העולמות האלה, כדי שהם יצליחו לקחת את הדבר הזה ולהמשיך איתו לאורך זמן. אני לא מאמינה בזבנג וגמרנו. אני, המטרה שלי באמת זה ללמד אנשים ממש לעמוד בתחילת הדרך כשהם מגיעים אליי מבחינתי, הם עומדים בצומת, הם כרגע הפנים שלהם לדרך מאוד מסוימת שהם הולכים בה, הם יודעים מה מחכה להם בהמשך הדרך. בוא, סוכרת זה אחת המחלות הכי נוראיות שקיימות היום.
כן.
אז הם יודעים בדיוק מה מחכה להם מעבר לפינה ומאחורי הסיבוב, הם יודעים. יכול להיות שהם יפגשו את כל הדברים, יכול להיות חלק, אבל הם יודעים מה צפוי להם שם. ואני אומרת להם, חבר'ה, יש דרך מקבילה. זה להיפרד מהדרך הזאת, זה להבין שאם אני ממשיך לעשות את מה שאני עושה היום, אני יודע לאן אני אגיע, ואם אני בוחר לצאת מהדבר הזה, ממש לצאת מהמסלול הזה וליצור דרך חדשה, אז יש דרך שלמה חדשה אחרת. אבל כדי ללכת בדרך הזאת, אני נדרש לשנות את הצעדים שלי, לשנות את הפעולות שלי, לשנות את ההרגלים שלי. והיכולת להתמיד בדרך הזאת, תמיד ולעולם קושרת בתוכה. גם את השינוי תזונה שמאפשר לנו לראות את המדדים יורדים, ובונה, אתה יודע, את המוטיבציה והבדיקות, הם פתאום יותר טובות וכו' וכו', וגם את היכולת להתמיד בזה לאורך הזמן. איך לא לחזור אחורה. ובגלל זה אני משלבת את שני העולמות.
אז קודם, לפני התהליך, ואנחנו מאוד מאוד ננסה במהלך השיחה, גם אולי לקשור את זה לעסק, בעצם עד ש נכנסו לסוג של אימון, נקרא לזה אימון, נכון? כי זה אימון. אימון לכל דבר ועניין, זה אימון קודם כל מנטלי, ואז רגשי, ואז פיזי. הפיזי בא בסוף. אז היה להם סיפוק. הסיפוק נגזר מרגעי דופמין מתוקים. מתוקים תרתי משמע. שוקולדים, עוגות, בצקים, כל הדברים הטעימים, הם רעילים בצורה כזאת או אחרת. נגיד את זה בצורה מאוד בוטה, כן? איזה סיפוק יש להם עכשיו? זאת אומרת, מה עושים במקום הסיפוק הרגעי, המתוק? איזה מנה של עושר, של נחמה, אני מקבל שמחליפה לי את ההרגל הזה?
זו שאלה מאוד חשובה, כי אני לא מתחילה מהסיפוק, תכף אני אגיד לך גם לגבי הסיפוק הרגעי הזה של המתוק, אבל כשאנשים מגיעים אליי, הם מגיעים בנקודת כאב, כל כך חזקה, שכרגע בנקודה שהם לוקחים את הבחירה לצאת לדרך חדשה, מספיק כואב להם כדי להגיד, את זה אני לא רוצה. וזה הצעד הראשון שדוחף אותם בכלל לקפוץ למים. אוקיי? אחר כך אנחנו נלמד לשחות, אחר כך אני אזרוק לך גלגל, אחר כך אני אזרוק לך מצב, אבל קודם כל זה כל כך כואב להם ומפחיד אותם ולא טוב להם, שהם מוכנים לעזוב את כל הדבר הזה ולצאת לדרך שגם אם הם לא רואים מה יהיה בסוף ומה יהיה בהמשך, לשם אני לא חוזר.
כן.
וזה מספיק בשביל לצאת לדרך הזו. אבל
מה, הם באים כשכבר הורידו להם רגל, או שהם באו כשאמרו להם, תקשיב, עם הסוכר הזה, החיים שלך מתקצרים?
זה מאוד מגוון. יש לי לקוחות שמגיעים במצבים מאוד מאוד קיצוניים, עם פגיעה בראייה, עם פגיעה בכליות, אחרי קטיעה של אצבע או חלק מהרגל, חד משמעית, כן, יצאו כרגע מאשפוז עם שבועיים שדחפו להם אינסולין וכאלה, ויש הרבה אנשים שבאים, אתה יודע, בטווח, בשלב הטרום סוכרתי, איפשהו באמצע, כאילו, אבל תמיד ברקע יש איזושהי אמא, אבא, דודה, שכן, שקיה לו ככה, שככה. אנשים יודעים, מכירים. כן. אנשים מכירים את המחלה הזאת, היא מפחידה אותם מספיק. לא תמיד הם נמצאים בשלב של להסתכל על זה בעיניים ולהגיד עד כאן, ובגלל זה הרבה פעמים אנחנו מושכים את זה במשך שנים, בוא, לא סוכרת. כמו שאמרת קודם, יש לנו כלי נפלא, אין לו חלקי חילוף. לא נטפל בו כמו שצריך, לא יהיה. לא יהיה. ומגיע איזשהו רגע, אצל חלקנו לפחות, שאנחנו אומרים, אוקיי, הבנתי. חייתי עכשיו על גג העולם, לא דפקתי חשבון לכלום, עכשיו אני מבין מה המשמעות של זה. עכשיו, הגוף שלנו הוא כזה מדהים, שבמשך שנים אנחנו יכולים באמת לעשות מה שאנחנו רוצים, ואנחנו לא נראה כלום. הוא מצליח להתגבר על כל הדברים האלה. באיזשהו גיל, וואלה, הגוף מתחיל קצת להתעייף, כאילו, הלו, הגזמתם, העמסתם יותר מדי, ואת זה כבר אני לא יכול לצלוח. ואז אנחנו מתחילים לראות את כל המערכות שחורקות. אז ככלל, אני לא מאמינה שצריך לחכות לבעיה כדי לפתור אותה. בגלל זה אני מאוד אוהבת שמגיעים אליי בשלבים מוקדמים, אבל
יש פה איזשהו משהו, גם כשבן אדם לא הולך לו בעסק, וגם כשהוא לא הולך לו בבריאות, הוא מרוויח מזה משהו.
לגמרי.
הרי הוא מרוויח, אז מה הוא מרוויח? בואי רגע נחשוב על זה. מה הוא מרוויח כשהוא סובל, כשבבריאות שלו, כשהוא אוכל מה שבא לו, מה הוא מרוויח, ומה הוא מרוויח לעומת זאת כשבעסק לא הולך לו?
תראה, בדרך כלל כשזה נוגע לתזונה, הרבה פעמים, מה זה הרבה פעמים? זה תמיד יושב על איזשהו משהו רגשי. רוב המשפטים שאני שומעת מאנשים שיוצא לי לעבוד איתם, זה נע סביב השיחה פחות או יותר של החיים, גם ככה קשים, וגם ככה עמוס, וגם ככה המדינה, וגם ככה... יאללה, לפחות שאני אהנה מהאוכל.
תביא לי אוגנו, שוקולד.
לגמרי, כאילו מה, גם את זה את רוצה לקחת לי? אז יש פה נחמה מאוד מאוד גדולה. ואחד הדברים שאני מלמדת אנשים זה לנתק, זה שתי שיחות נפרדות. יש קושי מנטלי בבית, בעסק, במדינה, whatever, לא משנה מה שאנחנו רוצים לתת לו מענה. ויש את הבריאות שלנו, כי בסופו של דבר כן. מה אנחנו עושים? אנחנו לכאורה מוצאים נחמה באוכל, אבל למעשה ירינו לעצמנו ברגל, כי יצרנו עוד בעיה שאנחנו צריכים להתמודד איתה בחיים. אז כאילו הענשנו את עצמנו. וברגע שאנחנו מצליחים להפריד בין הדברים האלה, אז זה נהיה הרבה יותר קל, הרבה יותר פשוט. גם בעסק זה ככה דרך אגב. אוקיי? המקום הזה של להסיר אחריות, לקחו לי, אכלו לי, שתו לי, לא יודעת מה, משהו בדפוק, ההשוואות החוצה, כל המקומות האלה, אז בואו נשב ונבכה, ונחבא גם את האור אם אפשר, או שנפתח את הדלת, נדליק את האור, ונגיד, אוקיי, that's me, זאת המתנה שבאתי לתת לעולם, לא מעניין אותי מה קורה בחוץ, אני עושה את מה שצריך לעשות, כדי שהדבר הזה יעבוד. זה מתחיל ונגמר בלהבין, שזה רק על הכתפיים שלי. רק, 100%, לא ממקום של אשמה חלילה, ממקום של לקחת אחריות ולעשות.
אז מה עושים אנשים שאומרים, אוקיי, כן, התזונה שלי לא מבריקה, המדדים שלי לא מבריקים. אני מאוד שואל אותך את זה בהקשר שיווקי, זה ממש שיחה כרגע, זה ממש ממוקד בשיווק. ואז למגרש למשחקים, הרי קרה, הייתה איזו תזוזה טקטונית לאחרונה בעולם הדיאטה, כאשר חברת Day 2, שהיא חברה מאוד מאומנת, אני חושב עשרות מיליוני דולרים, פחות היא מפסיקה פעילות. היא הפסיקה פעילות והיא רק המשיכה לתת שירות, היא כבר לא משווקת, אני חושב שאפילו פשטה הרגל, או בשלבים, בשלבים של הפסקת פעילות. זו חברה, בטח את מכירה אותה. אני אישית קניתי סט שלהם, ולמה אני לא המשכתי בזה, כי נגמרה לי סבלנות שהייתי צריך לחשב את ה...
אתה לא רוצה לדעת איך אני קוראת לדיאטה הזאת.
אני אשמח לשמוע, אני מאוד אוהב, מאוד אוהב, אם זה בטח קופי משובח.
זה דיאטת קקי.
זה דיאטת קקי, נכון? כן.
כן, לא חלילה, אתה יודע, מי להשמיץ, אבל ככה הם מתחילים.
ככה הם מתחילים. אז עכשיו, אחת הסיבות המאוד חשובות שהדיאטה הזו, שניבאו לה הצלחות מרובות, ואם עבדך הנאמן קנה אותה, אז תדע, אני לא היחיד, כן? זה נראה משהו מקסים שמושיע אתכם מהמצוקות. ועכשיו נכנס ענק לזירה, שהוא מאיים על ה... הוא לכאורה מאיים. תכף ניגע בלמח, לכאורה. הענק הזה לכאורה מאיים על כל דבר שקורה, וזה נקרא אוזמפיק. זריקות, נותנים לך את הזריקה נגד סוכרת, ואת גם מפחיתה במשקל. וזה מביא תוצאות. יש הרבה אנשים שזה מביא להם תוצאות. כשיווק, האם את מתייחסת לדבר כזה שנכנס? האם את מדברת על זה? זה דיון?
בטח, חד משמעית כן, ורוב הלקוחות, אני לא יודעת להגיד אם רוב, אבל לפחות 50% או שמשתמשים באוזמפיק, או שהשתמשו באוזמפיק. הרוב הגדול של הלקוחות שלי, אם זה לא אוזמפיק, אתה יודע, זה טיפול תרופתי כזה או אחר.
כן.
אני שמה את משנתי על השולחן מההתחלה. אוקיי, זאת אומרת, אני לא במקום חלילה של לשפוט אף אחד, אני אומרת, חבר'ה, יש דרך לצאת מהדבר הזה, אתם רוצים, בבקשה, אתם מוזמנים, אתם רוצים לכאורה להשתיק את השיחות ולחיות, לישון בשקט בלילה, לאכול מה שאתם רוצים ולהזריק פעם בשבוע, go for it. רוב האנשים באיזשהו שלב מתעוררים משתי סיבות. אחת, לאוזמפיק יש תופעות לוואי מאוד 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 לא פשוטות. עכשיו, הרבה אנשים, וזה מדהים אותי כל פעם מחדש, מוכנים לסבול את הדבר הזה. אני מדברת איתך על הקאות, שלשולים, כאבי בטן, בחילות.
אני לדעתי אלה הקלות, אני חושב שמה שהבעיה באמת באוזמפיק, זה אובדן התשוקה. זה אובדן של תשוקה לחיים.
לגמרי.
יש לי מכר שהוא משתמש באוזמפיק.
זה ממסך, זה פשוט ממסך.
זה, כן, ורואים שהתשוקה שלו לדברים, הוא נהיה שלילי באופן גורף, שום דבר לא מעניין אותו.
כן, עכשיו זה אחד, זה כרגע, כן. אני אומרת, כשלקוח בא ושואל אותי, כאילו מה דעתך על, אז אני אומרת, בוא תגיד לי אתה, מה דעתך על, מה יהיה בעוד שנה? אז תפסיק עם האוזמפיק בעוד שנה, עשית מניפולציה, כזאת קשה ואגרסיבית על הגוף, מה אתה חושב שיהיה בעוד שנה? מה? ההרגלים שלך ייעלמו? הרי כל המניפולציה פה זה להוריד, אתה יודע, בצורה מאוד מאוד דרסטית את תחושת הרעב בכלל, אז אנשים מסתובבים שהם כאילו נגאלים רק מלהסתכל על אוכל, עכשיו, כן. זה הדבר טבעי שיש בעולם. למה שנגאל מהדבר הזה? זה נהדר לאכול. למה שנרצה, כאילו... עכשיו, לפעמים באמת הכאב הוא כל כך חזק, ורובנו ככולנו, כבני אדם, רוצים את הפתרון כאן ועכשיו, ואם אפשר אתמול, אז עוד יותר טוב. אז אנחנו נוטים לחפש את הפתרונות האלה. יש זריקה שיכולה לסתום לי את הפה עכשיו, ואני לא אוכל לרד במשקל ורד בסוכר, יאללה, תביא, לא משנה מה יקרה לי בדרך. תביא. כן. אני לא מאמינה בזה, כתפיסת עולם אני מאמינה שהמצב הטבעי של הגוף זה בריאות, ואנחנו יכולים לעזור לו לחזור למקום הזה.
אני רק אעשה את ההשלכה לעולם השיווק, כי זה חשוב שנעשה אותה. בעצם אדם, בעצם את עושה, את משתמשת בזה בתור אקט שיווקי מחירותי, שאת אומרת לבדם, תקשיב, הקסם הגדול הזה בסוף, בשבילך אישית, זה בלוף, כי זה דופק אותך. עכשיו, מה שאתה עושה, אתה משתמש בזה, אתה מאבד... שזה יכולת שטחית, את היכולות העמוקות שנותנות לך את היכולת האמיתית, אתה מאבד. עכשיו, אין מה לעשות, אתה מאבד. אתה משלם פה מחירים מאוד 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 כבדים. ואני חושב שזה נימוק שיווקי מאוד חזק והרבה דברים. נכנס הענק החדש לשוק, ניתן לך דוגמה. לשוק הקופי נכנס צ'אט GPT. עכשיו, באנגלית ניחא, אפשר להשתמש בו בעברית, הוא עושה דברים מסוים, אבל לכתוב בעברית הוא בטח לא יודע, אז אתה מתכותב דברים מסוים, זה תמיד לוקח זמן די דומה לעשות שכתוב וכו וכו, אז זה brainstorming טוב, אבל כשאנשים אומרים לי, אני כותב את הפוסטים שלי בצ'אט GPT, אני אומר, תגיד, באמת? זאת אומרת, הרי לאן אתה הולך עם זה? אתה הולך עם זה למקום מאוד, מאוד, למקום מאוד מסוים. הקרב... שלך הוא לא מול הלקוחות, הקרב שלך הוא מול הקולגות הדומים לך, שמספקים אותו שירות, לא דווקא אותו שירות, אם מישהו עושה קופי, אז מישהו אחר עושה סרטונים, או מישהו אחר עושה אלף דברים אחרים, כן? אבל בסוף, ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, אתה צריך את ראיית העל, אתה צריך להבריק, להביא רעיונות, אוספים, מכילים, מפתיעים, מבריקים. אם אתה תעבוד עם צ'אט GPT בתור המשענת העיקרית שלך, שם אתה לא תצמח. אבל זה ערוץ הגדילה, אבל בגלל הפחד המקומי, אתה שם את יהבך על המכונה, המכונה לא תעזור לך. כאילו, אתה צריך לנהל את המכונה.
נכון, זה בדיוק זה. יש מקומות בחיים, אוקיי, יש תחומים בחיים, שברגע שאתה מוציא את הכוח מהידיים שלך, אתה נחלש. אתה כאילו שם את העוצמה ואת היכולת לחולל שינוי בידיים של מישהו אחר. וזה נכון בעסק. עכשיו, יש תחומים חד משמעית שאני מוציאה החוצה, אוקיי? שאנשים שזאת המומחיות שלהם, שיעשו עבורי את העבודה, משלמת להם בשמחה ובאהבה. יש דברים שלעולם אני לא יוציא החוצה בעסק. למשל, כתיבה, אף אחד לא יכול לכתוב, גם אם אני כותבת הכי גרועה, אבל זאת הכתיבה שלי, ומי שיתחבר אליה ולאנרגיה שלה, זה ממילא אנשים שאני רוצה שיעבדו איתי. לא רוצה אנשים שלא מתחברים לדבר הזה. אותו דבר בתזונה, ברגע שאתה שם את יהבך על משהו שהוא חיצוני, אתה יוצר תלות בדבר הזה. הדבר הזה יוצא מהגוף שלך, זהו, איבדת את הכוח.
אני רגע, שנייה, אני חייב לעצור אותך. את אמרת פה משהו מאוד לא נכון. את אמרת גם הכתיבה שלך לא טובה, בתור מי
לא, אז אני אעבוד עליה, אני אשפר אותה, אני אדייק אותה, אבל אני אעשה את זה בעצמי. אני לא אקח מישהו אחר.
סבבה, אני רוצה לתת נקודת מבט. בתור מי שעשית אצלו את קורס דף המחירה הממיר, עשית נפלאות. עשית נפלאות?
ונעזרתי באחד הכותבים, אם לא בארץ, אבל עשיתי את העבודה בעצמי, ונתת לי פידבק וחזרתי לעשות העבודה בעצמי.
עשית עבודה מטורפת, ועשית עבודה כל כך טובה, שראית שגם אחרי קשיים כאלה ואחרים, מחרת.
נכון.
וזה מאוד מחבר למה שאת אמרת, ומאוד מחבר למקום של לגבש את היכולת הזו בתוכך. אני מאמין נדוק בזה.
נכון, אבל זה ההבדל למשל בין להגיד למישהו, קח את הדף ותכתוב אותו בשבילי, לבין לשבת איתך ולהגיד לך, בוא תלמד אותי ותדייק אותי איך לעשות את זה נכון, אבל שזה יהיה מחובר ומדויק לי, לשפה שלי, למילים שלי, אתה מבין? זה בדיוק מה שאני עושה בתוכנית. אני לא אומרת לבן אדם, קח כדורים או כאלה וזה יעזור לך. הוא מקבל ממני את העזרה, את ההכוונה, את הליווי, את הכל, אבל את הדרך הוא צריך לצעוד בעצמו. הוא צריך לעשות את השינוי, הוא צריך לבחור בעצמו כל יום מחדש, וגם הרבה אחרי התוכנית. אוקיי? וזה ההבדל המשמעותי, אני חושבת. וזה נכון, כמו שאתה רואה, גם בתחום בריאותי וגם בתחום של העסק. זה עובד בדיוק אותו דבר. זה להחזיר את המושכות לידיים שלך.
עכשיו, איך את... אני רוצה רגע לשאול כמה דברים. את בעסק... אתם עובדים בעסק או שאת לבד בעסק?
לא, יש לי צוות, אני לא לבד.
יש לך צוות. אז... איך את, יש את בדידותו של, הרץ למרחקים ארוכים, בדידותו של בעל העסק למרחקים ארוכים, שבעל העסק ההגדרה הוא למרחקים ארוכים, וחיית לא יהיה לו עסק, זה עד כך פשוט. בסוף אני רואה, את יודעת, אני אוסף המון המון מידע, כבר עשרות רעיונות של בעלי עסקים מובילים בישראל. אחד הדברים שרואים בצורה שאי אפשר להרער אותה, שאלה שמצליחים פשוט עושים את זה הרבה זמן. עכשיו, מי שעושה את זה הרבה זמן, עובר דרך כל הקשיים. אתה לא עושה את זה בלי לעבור דרך, זה לא עובד.
הצמיחה שלנו הכי גדולה מגיעה משם.
כן, הצמיחה הכי גדולה, וגם המקום הזה שבאיזשהו מקום את ניצבת בפני מקום, אוקיי, זה מה שעשיתי, עכשיו אני לא מסתפקת בזה, אני מציבה יעד יותר גדול וחותרת לקראתו, שאת יודעת שזה יכול להרוג אותך. את יודעת שזה יכול להיות הסוף של העסק שלך. כאילו, אין מה לעשות, אנחנו בעסק שאנחנו על בסיס יומיומי, עובדים מול מציאות מאוד לא צפויה.
כן.
נוציא אפילו את עניין הקורונה, כל דבר שקורה, כל מסע ומתן, בטח דברים שהם יותר חשובים ואותי מעניין. מאיפה את שואבת את העוצמה הזו? להמשיך בזה יום יום, שעה שעה, חודש חודש, שנה שנה, להמשיך בזה, להמשיך צמיחה, ואם אני לא טועה בחודשים האחרונים גם עשית זינוק מטורף.
כן.
איך את שומעת את עצמך באנרגיה כזאת? איך את שומעת את עצמך באנרגיה כזו עבור העובדים? זה איזשהו משהו שאני נורא שמח שדברי עליו בשביל הצופים מאזינים, וגם בשבילי, אני נורא שמח ללמוד את זה.
תראה, אני חושבת שיש פה שילוב של כמה דברים. אני כל חיי הבוגרים, בוא נתחיל מזה, הייתי עצמאית. הייתי שכירה, הפעם האחרונה שהייתי שכירה זה שהייתי סטודנטית, שם זה נגמר, הבנתי את הקטע, וזהו, ומשם היה לי ברור שאני אהיה עצמאית, פתחתי עסק מאוד מהר, ומשם הוא עבר המון המון גלגולים, כן? תוך כדי גם ילדתי 5 ילדים, זה כרוך בתוך התהליך הזה, כאילו אתגרים בפני עצמם, וככה היו המון עליות ומורדות, המון גלגולים, המון שינויים, המון, אתה יודע, חלק אבולוציוני טבעי בתהליך, אני חושבת, של כל בעל עסק. אני חושבת שאחד הדברים הכי משמעותיים שמחזיק אותי באנרגיות האלה, זה באמת הידיעה שאני מצליחה לגעת בחיים של אנשים ולעשות שם הבדל משמעותי. זאת אומרת, יש לי איזשהו ויז'ן שתמיד הוביל אותי, לא משנה, אתה יודע, גם החזון שלנו משתנה ומתפתח יחד איתנו, זה משהו שהוא מאוד דינמי, אבל כל עוד יש לך את הדבר הזה, את ה, מה שנקרא, את הלמה לקום בשבילו בבוקר, אני חושבת שעסק לא יכול להתנהל בלי הדבר הזה. אם אין לך משהו מספיק חזק ובוער בך להביא לעולם, זה לא יחזיק לאורך זמן, כי היומיום הוא כל כך שוחק, שאם אין לך את המגדלור הזה שאתה רואה אותו מול העיניים כל הזמן, זה בלתי אפשרי להחזיק מעמד לאורך זמן בדבר הזה. תוך כדי התהליך, גם למדתי המון כלים, אתה יודע, ודברים פרקטיים כדי לעזור לעצמי. זאת אומרת, אני בן אדם מאוד של דוינג, מאוד. אני מאלה שגם בשבתות, כאילו מבחינתי שבת זה יום מבוסבז. כאילו אני, קשה לי נורא לא לעשות כלום. עכשיו זה גרוע, ממש, זה רע. כאילו חייבים לדעת מתי להוריד גם קצת את הרגל מהגז. זה משהו שאני מאוד מאוד לימדתי את עצמי, ועבדתי עליו, וחייבים לדעת לנהל את האנרגיה הזאת, כי זה כמו כל דבר בטבע, זה גלים, יש תקופות, יש תנודות, אתה חייב ללמוד לנהל את עצמך, כשמעל כל הדבר הזה, אצלי לפחות, יש את המתנה, שחשוב לי להביא לעולם, ולכן, ובשביל שהדבר הזה יתגשם, אני מוכנה לעשות כמעט הכל. ואת זה אני עושה, עם זה אני קמה בבוקר.
איך את מגדירה את המתנה שלך?
איך אני מגדירה את המתנה שלי?
כן.
זה לאפשר ל... וואי, זה משתנה נורא, לאחרונה אני בדיוק עובדת על זה, אז זה קטע שאתה שואל, כי אני בדיוק מדייקת את זה. אז זה עוד לא גמור, זה עוד לא סופי, אני מאוד מאוד מתעסקת בזה עכשיו, אבל בגדול, זה לאפשר לאנשים לחיות את החיים שהם ראויים להם, לחיות מתוך אהבה עצמית, מתוך מימוש עצמי, וההשתקפות של זה, זה באמת לחיות את החיים שאנחנו ראויים להם. אני ספציפית עובדת, אתה יודע, עם אנשים שהם חולים, אז זה לחיות חיים שהם חופשיים מהמחלה. אני עובדת הרבה עם נשים על ירידה במשקל. אז זה להסתכל במראה ולאהוב את עצמך. מי שלא הייתה שם, מי שלא נמצאת במקום הזה, לא יכולה להבין בכלל את השפה הזאת, מה זה להסתכל במראה וכאילו לתת לעצמך מבט של בוז. עכשיו, אם את מסתכלת על עצמך ככה, איך אני רואה אותך? וזו חוויה נוראית, נוראית, זה משקפיים נוראים לחיות דרכם את החיים.
בייחוד שאת לא רואה את האנשים שמסתכלים עליך ואומרים, וואו, זה יופי.
ויש כאלה, אבל את לא רואה אותם, כי יש לך משקפיים כל כך שחורים וסרוטים, ולשנות לבן אדם את חוויית החיים בצורה כזאת שהוא יצליח לשנות את המשקפיים, זה וואו ענק, אני מדברת על זה ואני צמרמורות בגוף. זה וואו ענק, ומבחינתי, כל החיים לעשות רק את זה, רק את הדבר הזה.
מדהים, אני רוצה לשאול אותך עכשיו, משקה, מדהים, כמו שנאמר, מדהים, צריך להדגיש את המדהימות הזאת, צריך לדבר עליה, כי זה לא היה רק שוליים, זה משהו נורא חשוב, זאת אומרת, מה עובד במערך, מה עובד? לדבר על מה שעובד ולחקור אותו, כי הוא תמיד עומד מול כל השחור שהקיר השחור מול האור הלבן, הפנס המהיר. אני רוצה לשאול אותך, כשאת רוצה בעסק לעשות גל של מחירות, עכשיו בא לי למכות, נראית לי מוכנה.
השאלה אני תמיד מוכנה, אני נולדתי מוכנה,
ישעיהו. אני נולדתי מוכנה. אני מאמין לך, אפילו שאנחנו לא מכירים שנים, אלא כמה, אולי חצי שנה, משהו כזה. אני מאמין לך, אני נוכח בעובדות. ומה את עושה? את רוצה עכשיו גל של מחירות, את רוצה להקפיץ, את רוצה מחזורים הרבה יותר גדולים. מה את עושה?
תראה, אני אגיד לך את האמת, נכון לכרגע, העסק של הסוכרת הוא עובד בערך 2 שנים, זה יחסית צעיר, אוקיי? נכון לכרגע, אני ממש לא עובדת בגלים. סוכרת, מבחינתי, זה מחלה של כל השנה. אוקיי? עכשיו, בגלל שאני אחבר את זה למה שאמרתי קודם, בגלל שתפיסת העולם שלי בעצם היא שלא צריך לחכות לבעיה כדי לפתור אותה, ובטח לא, אתה יודע, שנקבל איזושהי כפה מהחיים כדי להתעורר על עצמנו ולהבין שצריך לעשות פה איזשהו שינוי, אז מבחינתי כרגע זה באמת להגיע לכמה שיותר אנשים בכל נקודת זמן, כי באמת אפשר להירפא מהדבר הזה, זה משהו שהוא בהחלט הפיך, אני רואה את זה כל יום בעיניים שלי. יחד עם זאת, אם נתחבר למציאות, אוקיי? ברור שיש נקודות ותקופות לאורך השנה שהכאב הזה מבחינת הקהל שלי הוא הרבה הרבה יותר בוער, אוקיי? אז לא סתם קוראים למחלה הזאת המחלה השקטה, לא רואים אותה במראה, לא מרגישים אותה, לא שומעים אותה, רק יודעים שהיא כל הזמן שמה, אבל יש תקופות באמת שהדבר הזה יותר בוער. לפני חגים למשל, כשאנשים יודעים שצפויים לנו מלא ארוחות חג וכאלה וזה וזה, ומה יהיה על הסוכר שלי, אז הכאב מתעורר. בדיוק באותו אופן גם אחרי החגים, כי אנשים באמת אכלו יותר ואז הסוכר עולה. אז יש נקודות לאורך השנה שהכאב הזה מבחינת הקהל שלי הוא הרבה הרבה יותר בוער, ואני בהחלט נותנת שם פוש, בין אם זה לעלות תקציבים, בקמפיינים, במיילים, בסרטונים, בכל מה שאני יכולה. כל המדיות שאני משתמשת בהם, אז חד משמעית, הכל הופך להיות הרבה הרבה יותר אינטנסיבי. אבל בגדול, אני רצה עם התוכנית הזאת כל השנה, אני לא עובדת בפיקים.
אוקיי, אבל בעצם מה שאת אומרת, שיש לך ערנות מאוד גבוהה לרגעים שהשוק יותר רגיש, ושם את נכנסת. זאת אומרת, זה גם מבחינה תכנונית. כן. שזה חשוב, זה חשוב מאוד ללקוחות שיש להם אמונתיות, והרבה מאוד לקוחות יש להם, הרבה מאוד בעלי עסקים יש להם אמונתיות, לשים לב לזה.
כן, אני אתן לך דוגמה, למשל, אוקיי? יצא לי לשמוע גם באחד הפודקאסטים שלך האחרונים, נראה לי עם אפרת לקט או משהו כזה, ובעוד מקומות אנשים מדברים תמיד על חודש מאי כחודש מת בעסקים. אצלי חודש מאי היה החודש הכי רווחי בשנתיים האחרונות. אז כאילו...
למה? כי זה אחרי פסח?
בגלל הפסחים, זה גם אחרי פסח, גם היה, זאת אומרת, כל מיני מהלכים שהבשילו, איזשהו דיוק פנימי שעשיתי עם עצמי, איזשהו מהלך שונה כזה שעשיתי בעסק, ואמרנו, העסק הוא השתקפות של מה שקורה בתוכנו פנימה. עברתי איזשהו שינוי מאוד משמעותי שם בתפר הזה של אפריל מאי, וזה בא לידי ביטוי בעסק.
מה, עברת שינוי פנימי?
לגמרי.
מה עברת? ספרי לנו. אם את רוצה, את לא חייבת כמובן, את יודעת.
הסכמתי להתחבר לאיזשהו מקום שהרבה זמן השארתי על אש נמוכה, ונתליתי הרבה פעמים בכל מיני ייעוצים חיצוניים וכאלה, ואמרתי, רגע, זה לא עובד לי, זה לא מדויק לי, אני יודעת מה אני רוצה ואיך אני רוצה, אני שמה שנייה אחת רגע את כל הדברים האלה בצד, ואני עושה את מה שאני מאמינה שנכון לעשות, בדרך שאני מאמינה שנכון לעשות. וואנס אספתי את עצמי למקום הזה, הכל התנקז לשם. עכשיו, מצד אחד זה היה חודש מאוד מאוד רווחי, מצד שני זה היה חודש כל כך לא אינטנסיבי מבחינת שעות העבודה, כאילו, אתה אומר, כאילו, תעבדי הרבה יותר, יהיה לך יותר, לא, זה היה כאילו, זה מצאתי את נקודת האיזון מבחינתי הכמעט מושלמת, וזה היה מדהים לראות איך הניהול האנרגטי שלי בתוך הדבר הזה הביא לתוצאות מאוד מאוד משמעותיות בעסק.
ומה ייצר את זה? כי זה נקודה מאוד מאוד חשובה, הנקודה לטעמי הכי חשובה שדיברנו עליה עד עכשיו. מה ייצר את זה שיצר בך כזה שינוי שהפך חודש בעסק לתחילה של מגמה של שיפור, כאשר למעשה לא עשית מעבר חיצוני, אלא אפילו התחלת לעבוד הרבה פחות, אבל התוצאות קפצו. מה קרה שם?
מה שמוביל לכל תוצאות במציאות שלנו, השורה התחתונה זה לקבל החלטה. אוקיי? מה שקדם להחלטה הזאת זה תהליכים שאני כל הזמן עושה עם עצמי, מה שאני מלמדת את הלקוחות שלי זה מה שאני עושה בעצמי. היה לי ברור שיש איזושהי נקודה שהיא לא עובדת כמו שצריך. once זיהיתי את הדבר הזה, ראיתי אותו, שמתי אותו על השולחן, אמרתי, אוקיי, לא, אתה יודע, עושים, מסתתרים ולא רואים, שמתי את הדבר הזה על השולחן, פתרתי אותו עם עצמי, קיבלתי ההחלטה שזהו, אני שורפת את כל מה שמאחורה, אין לי לאן לחזור, זה או קדימה או קדימה. וכשאתה מקבל את ההחלטה הזאת, וברור לך שאין עוד אופציות, חוץ מלהצליח במקום הזה, הכל מתנקז לשם. עכשיו, לא יעזור, זה חוק עולם, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל כשאתה נמצא במקום מאוד מדויק ומאוד מחובר לעצמך ופועל במקום הזה, זה משתקף לך בחוץ, בכל תחום בחיים דרך אגב. נורא קל לראות את זה בעסק, כי זה מקבל ביטוי פיזי, אבל בכל תחום בחיים זה עובד ככה.
זאת אומרת, באותו רגע גם קרה לך שיפורים, נאמר, בזוגיות, עם הילדים, עם המשפחה, עם הקהילה, עם חברים וכו' וכו'?
חד משמעית, תגובות שקיבלתי בעסק, זמן פתאום שהיה לי עם הילדים ואיזה כיפים היותר בבית ונוסעים ועושים וכאלה, חד משמעית, חד משמעית, זה כאילו, זה חותך את כל הרבדים, זה לא שאתה מקבל החלטה וזה משפיע ספציפית רק על דבר אחד, זה רוחבי לגמרי על החיים שלנו.
זה מאוד חזק, זאת החלטה שמשנה את החיים, לכאורה את העסק למעשה את החיים.
זה החלטה אבל שתומנת בחובה גם את הפעולות, זה לא להחליט ולהישאר לשבת על הגדר, זה להחליט ולקפוץ למים, אין לי מושג מה יש שם ואיזה יצורים אני אפגוש שם, אבל אני אצלח את השחייה הזאת, no matter what.
יפה, אני הרבה פעמים אני שואל את עצמי במהלך, הרי בפודקאסט יש את ה, אני שואל את עצמי תמיד, עם איזה קטע נפתח את הפודקאסט, כי לא מתחילים את הפודקאסט ב... איך הגעת עד לכאן, כי המאזינים שלנו ירדמו, ואנחנו חבל לנו על שישנו את השינה שלהם בלילה, אנחנו לא רוצים שישנו בנסיבות לא צפויות, ואז תמיד לתפוס את הדבר הכי מרגש, ואותי זה נורא מרגש, המקום הזה שעשית החלטה ואת אף היית קדימה, עכשיו ברור שאת רואה עכשיו חלק מהתוצאות, וחלק תראי בתווכי זמן שונים, אבל כתפיסה, אני שומע אותך כמה בתוך זה, זה מאוד מרגש אותי. זה נפלא. עכשיו אני שואל...
כן.
אני שואל אותך עוד שאלה. כשאת חושבת על מתנות שאת רוצה לתת לחברים, לשומעים שלנו, איזה שלוש מתנות יש לך לתת? עידן ברגר, מה תתני לנו במתנה?
וואו, יש לי מלא דברים, אבל אנחנו נתמצק את זה לשלוש.
רק ההפתעות של עידן.
יאללה. קודם כל, המתנות זה מתנות שנתתי לעצמי ואני חולקת איתם עם כולם בשמחה או באהבה, זה דברים שבאמת מבחינתי עשו שינוי מאוד משמעותי, ספציפית אנחנו מדברים על העסק, כן, אז שעשו שינוי מאוד משמעותי בעסק שלי ועדיין עושים, ולכן אני ממשיכה להחזיק אותם ואני באמת בשמחה אחלוק אותם עם כולם. אז הדבר הראשון, המתנה הראשונה שאני רוצה ככה לחלוק, זה, דיברתי על זה לא מעט, אבל אם אני אסוף את זה, זה באמת עבודה מנטלית יומיומית. בסופו של דבר, לתחזק את הדבר הזה שנקרא מיינדסט, בטח ובטח כבעלי עסקים, זה משהו שהוא must have. זה ממש לא nice to have. זה לא, יאללה, מדי פעם נראה מה קורה איתי, איך עובד. לא, לא, לא. זה משהו שהוא הבסיס של הבסיס של הבסיס. וברמה הפרקטית, אצלי כל יום עבודה מתחיל בדבר הזה. אני לא עושה שום דבר אחר, לפני שאני מקדישה את השגרת בוקר שלי, שהיא כוללת בתוכה, זה לא משנה, כל אחד בוחר להכניס לתוך
לא,
הדבר
לא,
הזה.
דברי, לא, לא, ספרי עכשיו על שגרת הבוקר.
אה, לספר, לא לספר, אוקיי, סבבה.
תציפו, בזו נראה לך, תקשיבי.
אז אין
קודם, בעיה. קודם כל, מתי את קמה?
ב5:30 בבוקר.
כמה שעות את ישנה?
אני מקפידה שזה יהיה לא פחות משש, אני מודה שלפעמים זה לא עובד, אבל זה לא משנה את העובדה שב5:30 בבוקר אני אקום.
אוקיי, ביוק או בקרוק, איפה המטה או רבויה בשינה, את כמה? עכשיו מתנצל את כמה?
אני כמה, אני כמה, כן, הדבר
הראשון... יאמר, יאמר, השעון מתנצל את כמה?
כן.
סבבה, אוקיי, התחלנו,
הלאה. הילדים עוד ישנים, אני בכוונה מצלצל ב5:30 כדי שהם עוד ישנו שאני אברח מהבית עוד לפני שהם יקום.
Okay.
אז השעון מצלצל, אני מתארגנת, שתי כוסות מים, עולה על בגדי ספורט ויוצאת החוצה. אוקיי? Okay? יש לי את הריצת בוקר שלי, לפעמים כשלא ישנתי טוב אז זה הליכה. אוקיי? Okay? זה לא יהיה ריצה, אבל לא משנה מה, אני יוצאת קודם כל לשקט, לטבע, אני עם עצמי להריח ולשמוע את הבוקר שמתעורר, קודם כל אני מנקה את כל מה שיש שם, בין אם זה מהאתמול, בין אם זה מהלילה ובין אם זה מהרגע. חזרתי, ארוחת בוקר, תקתקת את הילדים.
כמה זמן? זה לפי מרחק, זה לפי זמן, כאילו כמה
זה
זמן?
אם זה ריצה זה חצי שעה, ואם זה הליכה זה לוקח לי בערך 45 דקות. אתה ממש יורד לפרטים, שהיהו.
תקשיבי, אנשים עיצומים פה עם, עם ביסים טובים לקחת.
אז סבבה, אז אצלי זה חצי שעה ריצה או 45 דקות של הליכה.
זה מתכון מנצח, מתכון מנצח לומדים ומיישמים. ככה אני מאמין.
אז בכיף, כן. ואז אני חוזרת הביתה, ארוחת בוקר טובה, בריאה, מזינה, מקלחת, התארגנות, מפזרת את כולם, עכשיו קצת פחות מפזרת, כן, כי אנחנו בתקופת הקיץ, אז חלקם עדיין ישנים, ורק אחרי שהתארגנתי, אני נכנסת בעצם, פותחת את המחשב, וגם אז אני ממשיכה את שגרת הבוקר, זאת אומרת, יש לי איזושהי הפסקה טכנית, כי יש לי ילדים קטנים בבית, אז אין מה לעשות, אבל זה לא משנה, אני מצאתי את המקום הזה, וכאימא זה היה מאוד לא פשוט, היו המון המון שיחות בדרך, אבל מצאתי את המתכון, איך לא לוותר על שום דבר בדבר הזה, אז אני קמה קצת יותר מוקדם, מארגנת אותם באמצע, וממשיכה את שגרת הבוקר שלי, שכוללת בין אם זה כתיבה, ובין אם זה מדיטציה, ובין אם זה איזושהי התבוננות על איזשהו רעיון, או משהו שעלה לי, אבל יש איזושהי עבודה מנטלית קבועה בבוקר שלי. חלק מזה אני כותבת לי גם, מתכננת לי את הלוז, מה שנקרא את שלושת הגדולים, מה הדברים החשובים שחשוב לי להספיק היום, ורק אז אני מתחילה מה שנקרא לעבוד, בין אם זה לחזור ללקוחות, לכתוב מייל, לצלם סרטון, whatever. אבל קודם כל יש את שגרת הבוקר שמטפלת בדבר הכי משמעותי שמשפיע על החיים שלנו, שזה מה שנמצא בפנים. אז אין אצלי בוקר שהוא, כי נגיד בשבת אין את זה. אבל בימי עבודה ככה הבוקר שלי נפתח. ועוד פעם, זה יושב על התפיסה שהעסק שלי הוא השתקפות של התודעה שלי, של הדבר המנטלי הזה שיושב בפנים, שאנחנו לא יכולים לגעת בו, אבל כולנו יודעים שהוא שם. אז אם העסק שלי משתקף בזה, אז איפה אני אעבוד אם לא קודם כל על הדבר הזה? אני קודם כל חייבת לוודא שהדבר הזה יושב חזק, יושב היטב.
אני רק אוסיף שמה שאני למדתי ומה שאני מיישם, שחלק עיקרי בשדרת בוקר זה תרגיל לכוח. או בחדר כושר או לא בחדר כושר, אבל משהו שהוא מעבר לכושר, כי כושר ראיתי שמאוד עוזר לפתח סיבולת בעסק, ויכולת להמשיך אותו ולהמשיך ולהתעקש, אבל עבודה על שירי ליבה ושירי גפיים, היא פשוט מייצרת כוח מנטלי, מאוד כוח מנטלי ורגשי, לכן אני מאוד מקפיד ומשקיע בזה. משקיע בזה הרבה.
לקחתי לגמרי, לוקחת לתשומת ליבי, הנה מוסיפה. נתחיל מ5 דקות של תרגילי כוח. ככה התחלתי גם דרך אגב עם ההליכה, מ5 דקות.
את פשוט, לדעתי פשוט, אני רואה את זה בצורה מאוד ברורה. הכוח בידיים, ברגליים, בבטן, גב, מתרגם ליכולת שיחה יותר טובה, מדל שלך שיותר חזקה ולכן גם יותר גמישה, פחות פחד מול האחר, יותר אפשרות להיות, להכיל, לענות בצורה נכונה.
זה משהו גם כאילו לחוות את העוצמה שלך.
כן.
כן, לגמרי, מתחברת לזה לגמרי.
את העוצמה, ואם יום לפני זה עשית 5 שכיבות צמיחה, ויום אחרי זה את עושה 6, או שבוע אחרי זה את עושה 6, או בכל מקרה הצלחת להמשיך בימים האלה ולהתאמן כל יום, גם אם ביצועים הם תנודתיים, זה מסמן משהו מאוד מאוד משמעותי, ברמה התת-הכרתית.
משהו משתנה כשאנחנו רואים את התהליך שלנו מול העיניים, לגמרי לגמרי.
כי בסוף יש לנו שאלה מאוד מאוד גדולה תמיד, האם אני מסוגל? ואנחנו צריכים שמול השאלה הזאת תמיד יהיו רחות. כן, אני מסוגל, לא אולי אני מסוגל.
נכון, מה שהרבה אנשים מפספסים, זה שהמסוגלות מגיעה מהמקום של העשייה, זה לא לשבת ולשאול האם אני מסוגל, תקום כל בוקר ב5:30 ותתאמן, אז תראה שאתה מסוגל. זה הסוד.
כן.
והרבה אנשים פוחדים לצאת לעשייה הזאת, וכאילו מתנים איזשהו, קודם כל תראה לי את המסוגלות, ואז אני אתחיל להתאמן. לא, לא עובד ככה, חיים לא עובדים ככה.
אתה רוצה יותר לקוחות? לך לחדר כושר, פשוט, לא
בול.
כן, זה לא, זה נראה כאילו כמו איזה משוואה מופרעת, לא, זה משוואה מאוד אמיתית.
אבל זה נכון, אני מתחברת לזה לגמרי, זאת הסיבה שחלק בלתי נפרד משגרת הבוקר שלי זה פעילות גופנית, לגמרי לגמרי. כן, יש משהו בתחזוק הזה, גם הפיזי של הגוף שעוסק אותך, אתה יודע, את כל המיינדסט לתוך המסוגלות שלך להתמודדות עם הקושי לקום כל בוקר, לא משנה מזג האוויר, כן הילדה הייתה חולה בלילה, לא הייתה חולה, כאילו לא משנה מה, אני קמה, וכאילו אני אוספת את עצמי כל בוקר מחדש. יש פה משהו טקסי ברמה התודעתית, מאוד מאוד מחזיק, מאוד חשוב לדעתי.
אז אמרנו מתנה ראשונה, עבודה מנטלית, משמעותית.
כן.
מה המתנה השנייה?
זה מוביל למתנה השנייה, עבורי זאת הייתה מתנה אדירה, כשאני הגעתי לתובנה הזאת, שהמתחרים, so called, ממש לא רלוונטי מבחינתי. ממש ממש לא רלוונטי, אני לא מסתכלת על עסקים אחרים ממקום השוואתי, אני בהחלט יכולה ללמוד, אני יכולה למדל, אני יכולה לקבל השראה, רעיונות, חד משמעית כן, אבל להתעסק בהוא עשה ככה, אני עשיתי ככה, אני לא עשיתי ככה, הוא גנב לי, הוא עתיק ממני, לא מתעסקת בדבר הזה בשיט, זה לא רלוונטי בכלום. עכשיו תשאל למה?
למה
זה לא רלוונטי? כי מה שרלוונטי זה מה שיושב אצלי בפנים, פה ופה. אין לי מושג מה יושב אצלו, ויכול להיות שהעסק שלו מאוד מאוד מצליח, כי המיינדסט שלו נמצא במקום מצוין, ואם אני אשווה את עצמי אליו, זה לא יעזור לי לפתח את המיינדסט שלי. אוקיי? אז זה לא רלוונטי איפה העסק הוא נמצא. שוב, אני יכולה בהחלט ללמוד, למדל, לקבל השראה חד משמעית, אבל לשבת במקום של להשוות את עצמי ולראות מה אני הספקתי או לא הספקתי לעומת אחרים, לא רלוונטי בשיט, ואם כבר זה רלוונטי, זה רק מוריד את התוצאות. כי זה שם אותך במקום כאילו שאתה, אני נחות מהם, אני יותר מהם, אני כאילו, מה זה משנה? למה לבסס את האנרגיה על הדבר הזה? שבת, תתרכז במה שבאמת חשוב, בחזון שלך, במתנה שאתה רוצה להביא לעולם, בלכבד את המיינדסט שלך שיהיה יושב פיקס כמו שצריך, שתהיה מחובר
למה שנחות לך. לגמרי, מאוד, מאוד קשור גם למה שהתחלתי איתה. את אמרת, גם מצב מנטלי, ואז מצב מנטלי הוא מאוד קשור ל... אני לא מתעסק עם מתחרים, זה לא מעניין אותי, אני עסוק בשבילי, מפתחת שלי.
כן, ואני אומרת את הדבר הזה, ואני מבדילה אותו בעצם מהסעיף הקודם, כי אני מודה ומתוודה, שבמשך שנים הייתי במקום הזה, במקום ההשוואתי, וזה לקח אותי למקומות מאוד לא טובים, כי אתה כל הזמן נמצא בתחרות, מי יותר ממי.
כן.
לחלוטין לא רלוונטי, אז אני שמה את זה בצד, ואז אני מתרכזת במה שחשוב, שזה אני והמתנה שיש לי להביא לעולם.
מעולה.
והדבר השלישי שעשה שינוי אדיר, 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 אדיר בעסק שלי בשנה האחרונה, זה סופי שבוע אסטרטגיים. כל סוף שבוע, כל סוף שבוע אחרון של החודש, סגור לי ביומן, באיזשהו מקום מגניב כזה, אוקיי? אני עושה את זה פה בארץ מטעמי נוחות, אבל בהחלט אפשר לעשות את זה גם בחול, רק שלדעתי זה קצת מבזבז את הזמן, פה זה נורא קצר, בוחרת מקומות נורא יפים, ככה פתוחים, עם נוף, עם הים לפעמים, מדבר, whatever, לא משנה מה, שלושה ימים שבהם אני מתנתקת מהשגרה, מהשוטף, מהיומיום, מהילדים שלי כפרה עליהם, שאני מתה עליהם, אבל אוכלים טרס כל היום, כאילו, ומסתכלת מלמעלה על העסק. פשוט מסתכלת באמת ממבט על, א', על המספרים, לראות איך המספרים מתחברים למציאות, איך היה החודש הקודם, מה אני רוצה לעשות בחודש הבא, איך הדבר הזה בכלל נמצא בהלימה, לא נמצא בהלימה, מה אני צריכה לעשות, כל מיני רעיונות שבאו לי בסופי שבוע האלה, לא יכולה לחשוב על שום קונסטלציה אחרת שבהם היה לי את התנאים באמת לקבל, את ההשראה לדברים האלה שהובילו מהלכים מאוד גדולים בעסק.
שלושה ימים בחודש, חמישי, שישי, שבת, בעלך עם הילדים?
לפעמים אני מזמינה את בעלי איתי, אני מודעה, ולפעמים אני יוצאת לבד.
ומה את עושה בחמישי, שישי, שבת? איך זה קורה הדבר הזה? מה, את יושבת במדיטציה שלושה ימים רצוף?
לא, ממש לא, קודם כל אני נוסעת עם מחשב. היום הראשון זה יום כזה, אתה יודע, צריך קצת להיכנס לתוך הדבר.
זה יום מלא, זה מי ככה, מי הבוקר?
זה מהצהריים, מיום חמישי בצהריים עד מוצאי שבת, אז ככה את אחר הצהריים של חמישי, הוא כזה חצי חצי כזה, קודם כל אני מגיעה, וככה יש כזה הרגעות, ולפעמים אני יוצאת לאכול, אם אני עם בעלי, אז הולכים למסעדה, או כאלה, וזה וזה, ואני עושה כזה סוג של תכנון של הסופש, ואז אני ממש ככה, יש לי שעות שממש מוקדשות לחשיבה, יש שעות שמוקדשות לכתיבה, יש שעות של בהייה, שאני לא עושה כלום, כלום, יושבת ומסתכלת על הים, אתה לא מבין מה הדבר הזה מוציא, ויש שעות שממש שאני יושבת עם המספרים ומתכננת, אתה יודע, גם מבחינת תוכן, אתה יודע, אסטרטגי, איך לבנות אסטרטגית את החודש הבא, יש תוכן רלוונטי שמתאים, אתה יודע, לפי עונות השנה וכו' וכו', אז אני ממש מתכננת לי את הסופש בצורה כזאת, שיהיה לי זמן גם לכתיבה ולעבודה, גם למספרים, גם לאסטרטגיה, גם לבהייה, גם למדיטציות, גם לשינה טובה, הזדמנות, מופלא, 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 הדבר
מאוד,
הזה.
מאוד מאוד חשוב, לי היו חמש שנים, עשיתי את זה בעקבות חלום שהיה לי, שכל שנה יצאתי לעשרה ימים להיות לבד. עכשיו, עשרה ימים להיות לבד, זה בלי לדבר עם אף אחד, כאילו, זה שקט, זה לא עשרה ימים של בקייבו, וזה מאוד מאמץ, זאת אומרת, זה חתיכת שינוי. היה מי שאמר לי שאני לא אחזיק מעמד, אבל תגיד לי שאני לא אחזיק מעמד, זה הדרך הכי טובה לוודא שמצב שזה
לא יקרה. אני אחזיק מעמד.
כן, אז זה לא ממש הדרך לתקשר איתי אם רוצים שאני לא אצליח למשהו. עדיף להגיד משהו כמו קטן עליך, עזוב, זה בכלל אתה לא מרגיש את זה, אבל גם מה זה לא עזיז לי. בכל מקרה, אז אני מאוד מאוד
מאמין. זה נורא אישיותי, כאילו יש אנשים, אני מאוד מתחברת לזה, כי גם אני כמוך, אני העוצמה שלי באה מהשקט. אני צריכה שקט, בגלל זה גם כשאני מזמינה את בעלי לסוף שבוע הזה, הוא יודע שיש שעות שהוא עסוק בשלו ואני בשלי, ואל תתקרב בכלל למרחב, בטח לא אם אני...
18 מתוך ה-24.
אבל יש אנשים שזה לא עובד להם, יש אנשים שחושבים יותר טוב תוך שיחה, ואז אפשר בהחלט לעשות סוף שבוע כזה בזום, ולעשות, אתה יודע, תהליך, זה לא חייב להיות סוף שבוע של דממה, זה עוד פעם, זה להיות במקום של החיבור הפנימי, ולהבין מה עובד לך בצורה הכי נכונה, ואז על זה אתה יכול להלביש לסוף שבוע.
נראה לי, פה אני עכשיו מייסד את, אני אמצא דרך לעשות את זה, טוב, אני צריך לעשות את זה בצורה יותר, אני עכשיו עובר לגור בחול איזה תקופה.
באמת?
באמת, באמת. כאילו, הכי אמיתי שיש. יכול להיות שאני שתזמין אלה אנשים בחול.
אני אשמח.
אוקיי, אז אנחנו נדבר על זה. זה רציני, זה לא, כאילו, מה שקרה צחוק צחוק, אבל זה רציני. מאוד. אני עובר לאיטליה. ליד מילאנו, מקום כפרי ליד מילאנו, ו... וכשהדולומיטים הם שעתיים ממך וכל אירופה נפרסת בפניך, זה עולם קצת אחר. יאללה, יהיה שמח.
בטוח.
כן. תקשיבי, נתת לנו המון ידע. ממש ממש תודה. אני רוצה רק לשאול, כשרוצים להשיג אותך, איך עושים את זה?
אפשר לחפש בדוקטור גוגל. יש לי אתר, יש לי יוטיוב, כן, אני עושה הדרכות כל שבוע.
עידן ברגר, עידן באלף.
אני
חושב שאת היחידה בעולם עם השם הזה, לדעתי.
לא, מה זה לא, תדע לך.
באמת?
כן, כן.
אז היחידה שפגשתי למיטב ידיעתי.
זה כן, זה אולי.
יש יודן, יש עידן בעין, יש... אבל עידן באלף? לא פגשתי.
כן, עידן ברגר, בעצמי.
יאללה, פצצה.
שם מיוחד לבן אדם מיוחד.
אישה מיוחדת, ללא ספק.
תודה רבה. נהדר,
אז היה לי לעונג הרבה תודה, ובקרוב בכל סניפי ספוטיפיי ודומיהם.
לגמרי.
רגע לפני שנתקדם למתנה שאתם יכולים לקבל עכשיו, האם אתם זוכרים דבר אחד לפחות שלקחתם כדי לשפר את הקופי ואת השיווק בעסק שלכם? גם אם לא, רגע לפני המתנה, אם אתם רוצים דפי מחירה ממירים יותר, לקבל פניות חמות, יותר מלקוחות מדויקים, יותר, אני מזמין אתכם לשיחת היכרות קצרה ללא שום התחייבות. פשוט תיכנסו לאתר yeshmarketing.co.il y-e-s-h marketing.co.il ללשון ליצור קשר ושלחו לי הודעה. והנה מתנה ממש שווה ממני שיש בה ידע על קופי שייצר סכומים אגדתיים, מאות מיליוני דולרים וצפונה. שלושה פרקים מלאים מהפודקאסט בכתב שמפרקים לאסטרטגיות וצעדים מעשיים, יצירות קופי שמכרו באותם סכומים של הקופירייטרים הטובים בעולם, כולל ניתוח מלא וכל ההסברים בעברית, כל אחד מהם באורך של 12 עד 21 עמודים. איך מקבלים את כל זה בחינם? כל מה שעליכם לעשות הוא לפתוח את אחד מפרקי הפודקאסט באמצעות אפליקציית ספוטיפיי, לדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים, ולשלוח את צילום המסך למייל במשרד contact@yeshmarketing.co.il. המייל נמצא גם בתיאור הפודקאסט. צרפו צילום מסך, שלחו למשרד, ומכאן נעביר לכם את שלושת הפרקים, כולל הסברים בכתב ותרגום מכתב המחירה. תודה שהקשבתם, אני מעריך ומוכיר את זה. ישעיהו ריב, קופירייטר, ממיר.